שמו של הספר שפרשת במדבר פותחת אותו מהו. במדבר. יפה. זה באמת השם המצוי בימינו. אבל אצל חז"ל מצאנו שני ביטויים אחרים לגמרי. יש שכינו את הספר הזה בשם חומש הפקודים, על שם זה שיש כמה פעמים מפקדים של בני ישראל, ויש שכינו אותו בשם ספר וידבר. למה הוא נקרא ספר וידבר? אולי יש לי מישהו רעיון. מה? כי הוא מתחיל במילה וידבר. האם זאת סיבה מספקת כדי לכנות את הספר כך? שהרי לא מצאנו שספר שמות נקרא ואלה. כן? או שספר, שספר דברים יקרא אלה. אף על פי שספר בראשית הוא ויקרא, כן? אז וידבר, זה קצת משונה. כל הפרשיות מתחילות וידבר. למשל, פרשת בעלותך. כן? נכון. פרשת מסעה. ויקח קורח. זה לא רע, נגיד, על דרך הרוב, נלך ככה. רוב הפרשיות מתחילות במילה וידבר. וידבר מה זה? וידבר זה סוג של דיבור. אז אולי נשאל אתכם שאלה כוללת יותר. מה זה התורה בכלל? התורה שבכתב אני מכוון. זה דבר השם. ולכן אין פלא שכל חומש וחומש יתחיל במילה המציינת דיבור. למשל, ספר במדבר מתחיל ב... וידבר. כמו כן, ספר דברים, אלה הדברים. כלומר, מכנים את הספר על שם הביטוי המציין דיבור. וידבר, או אלה הדברים, או ויקרא. כן? ויקרא, לקרוא, זה גם סוג של דיבור. וכן, ספר שמות. ואלה שמות. השמות זה האבן היסוד של השפה. כן, השפה מורכבת משמות. לדיבור. וכן ספר בראשית. כן, חז"ל אמרו, בעשרה מאמרות נברא העולם. איך ספרו עשרה מאמרות? כתוב 9 פעמים ויומר. ושואל את התלמוד, אז אם ככה, איך 10 מאמרות? אומרים, גם בראשית זה מאמר. בראשית נמה מאמר הוא. אלא שזה דיבור שבין הקדוש ברוך הוא לבין עצמו. כן? כלומר, ויומר זה כשיש לי מי לומר. אבל כשאין לי מי לומר, אז הקדוש ברוך הוא מדבר עם עצמו. מדבר עם עצמו זה בראשית. זה דיבור סתום. מה? אל הראשית. 9 פעמים האחרות הוא דיבר אל הראשית. כן? כלומר, בראשית, אחר כך הוא דיבר אל הראשית. ויומר אלוהים אל הראשית יהי אור. ככה המהר"ל לפחות הבין את הפסוקים האלה. פרק ב', לא סליחה, פרק ג' של ספר נצח ישראל. עכשיו, אם נחזור לעניין, אני רוצה לפי זה שיש הכרח שכל חומש וחומש יתחיל בדיבור. אלא שלכל חומש יש אופן אחר של דיבור. וזה מבאר את המהות של כל אחד מן החומשים. אופי הדיבור שיש בו. כן? כלומר, אז האופי, למשל של ספר בראשית, זה שהוא ראשית. זאת אומרת, זה הדיבור המחולל את העולם. ספר שמות זה הספר שמגלה את המגמה של העולם. מה פירוש המילה שם בעברית? מה? מה פתאום? בפילוסופיה שם זה מהות. אבל בנבואה שם זה מטרה. יפה. זאת אומרת, לשם מה? לאיזו מטרה? כן, שם פירושו מטרה. אם כן, בראשית הוא הבריאה, שמות מגלה לנו את מטרת הבריאה. מה זה ויקרא? זה הציפייה, זה המתנה מצד הבורא לתגובה מצד הנברא. ויקרא אל משה, בוא אליי. או? ספר אלה הדברים זה ספר מסודר. עכשיו אנחנו יודעים בדיוק מה שצריך, זה מסודר, אין בעיות. אז מה זה וידבר? וידבר זה הלימוד. זה הספר שבו לומדים. כלומר אפשר לומר, ספר במדבר הוא הספר שמתאר את הישיבה הגדולה ביותר, בית המדרש הגדול ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה. בית המדרש של המדבר. עכשיו אנחנו מתחילים להבין קצת יותר מה שקורה שם בספר הזה. זה ספר משונה מאוד. כשקוראים ספר במדבר, אני קראתי פעם אחד שכתב פירוש לספר במדבר, כתב גם הקדמה לפירוש. בתוך ההקדמה לפירוש הוא כתב, אותו מחבר, מהי מטרת ספר במדבר. אז הוא כותב דבר שהוא ממש מדהים. ספר במדבר מטרתו כמטרת כל התורה כולה ללמד את המצוות אשר בו. מי שמשתכנע מזה, כל הכבוד. אני לא מבין למה אני צריך בשביל לדעת את המצוות, לדעת את כל קורבנות הנשיאים, וכמה אנשים היו לשבט זבולון, וכמה מסעות עשו בני ישראל, ואיזה צרות עשה קורח, וכמה אנשים רצו להקטיר כתורת, כל הדברים האלה, והברכות שאמר בלעם. מה הקשר בין כל הסיפורים האלה לבין המצוות? כלומר, אם עוד היו מתואנים את זה על ספר דברים, או על ספר ויקרא, שמלאים במצוות, בסדר, אבל זה ספר שהוא 90% ממנו בנוי מסיפורים. סיפורים שהתרחשו בתקופה יחסית קצרה של 40 שנה. כן. מה? כן, ולדעת כמה קערות כסף, וכמה אלים, וכמה כבשים, וכמה עתודים, הקריב כל אחד ואחד מהניסים. אני לא מאמין לזה. ודאי שיש משמעות. אני לא מאמין שזה קשור למצוות. זה מה שאני רוצה לומר. קודם כל, המחבר ההוא אמר מצוות. וגם לגבי מידות, אני לא רואה איך זה מלמד אותי מידות. אני לא חושב שהתורה עניינה ללמד מצוות, נקודה. כל התורה שבכתב לא נכתבה כדי ללמד אותך מצוות. התורה שבכתב נכתבה ללמד אותך משהו אחר לגמרי. אני חולק על אותו מחבר, בוודאי. אני חולק על מכל וכל, ובמיוחד ביחס לספר במדבר. זאת הסיבה גם שלא הזכרתי מה שמו, וגם לא מה שם הפירוש שלו. איך אני בשבילו? לא רע. כן. אבל אם תקראו, מה אני יכול לעשות? אבל זה... אבל דווקא עד רבה, אנחנו רואים שספר במדבר משתלב היטב במגמה הכללית של התורה שבכתב, שהיא ללמד אותנו היסטוריה. כלומר, התורה שבכתב היא ספר היסטוריה. כל מי שקורא באופן אובייקטיבי רואה סיפור, לא? סיפור מבריאת העולם עד הכניסה לארץ, זה סיפור. בתוך הסיפור הזה משולבים גם סיפורים על המצוות. לפני כל רשימה של מצוות, כתוב וידבר השם אל משה לאמור. מה זאת אומרת? מספרים לנו, כחלק מן הסיפור שהשם אמר למשה לומר מצווה פלונית. מה? אם זה ספר היסטוריה, זה מתאר דברים שהיו. אם זה ספר היסטוריה, זה מספר דברים שהיו. וזה כולל, אם כן, הכל. כולל בריאת העולם, שאכן הייתה. אין לי שום בעיה עם זה. בוודאי, שזה בדיוק כמו שכתוב בתורה. אני לא מבין מה הבעיה בכלל. כל הפרשנים, יש פרשנים שלא מאמינים בתורה? אני לא מאמין. זה בדיוק כמו שכתוב. כל מה שכתוב בתורה זה היה. אלא השאלה מה היה? זאת אומרת, האם התורה דיברה בפשט או דיברה במשל? לפעמים חלק מעברת העובדות זה נעשה בצורה משלית. משל זה לא היסטורי? אני לא יכול לספר משהו בצורה, מעשה היסטורי בצורה משלית? יש לנו כללים כדי לדעת שזה משל. מה? מלנת הכללי. כן? אחד מהכללים, זה אומר הרב באגרות ראייה, זה רוח האומה. מה שהאומה קלטה ומה שהאומה לא קלטה. למשל, היו ניסיונות של פרשנות אלגורית של התורה בעת העתיקה באלכסנדריה של מצרים, על ידי פילון אלכסנדרוני. זה לא יקרה שורש. אומר הרב, זה סימן שזה לא מתאים לרוח האומה. כן? דוגמה. אם כן, התורה היא בעצם סיפור היסטוריה. אלא צריך להבין, מה זאת אומרת ספר היסטוריה? כי יחד עם זה יש לנו כלל שני, והוא שהתורה איננה ספר היסטוריה. נכון? הכיצד? זאת היסטוריה מגמתית. כלומר, יש מגמה מסוימת. זה לא סתם בא לספר לנו עובדות, כי עובדות אפשר לספר הרבה. ויש עובדות שהתורה דילגה עליהן, ויש עובדות שהתורה התמקדה מאוד בהן. זאת אומרת, יש מגמה לתיאור ההיסטורי הזה. אבל זה ברור שכוונת התורה להסביר לנו את יד השם דרך המאורעות ההיסטוריים. אז מאיפה אני אדע מצוות? מאיפה אני יודע מצוות? תורה שבעל פה, בשביל זה יש תורה שבעל פה, אלך לרב, הוא יגיד לך. כן, מאיפה הרב יודע? מהרב שלו, יפה. שקיבל מרבו, שקיבל מרבו עד, עד משה רבנו. זה תורה שבעל פה, זה מתחיל ממשה רבנו. חלק מהתורה שבעל פה גם מוזכר, בדרך אגב, גם בתורה שבכתב. כן? דרך המילים, וידבר השם משה לאמור. אז זה ברור שלא מן הפסוקים למדו רבותינו את ההלכות, אלא ממסורת שמגיעה עד משה רבנו. אתה מקשה קושיה קלאסית, שבגמרא מנסים כל הזמן להוכיח את מה שנאמר מהפסוקים עצמם, והתשובה היא שזה לא נכון. עושים כאילו שזה בא מהפסוקים. כל אחד יודע שזה לא משם. מה, אתה מעלה בדעתך שחזל לא ידעו מה זה פרי עץ הדר? יום אחד ככה הם דפדפו בספר ויקרא, רבי עקיבא ורבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, היי ישמעאל, בוא, יש לי פסוק לא ברור. כן, מה עקיבא? מה קרה? כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. כן, פרי עץ הדר, מה זה יכול להיות? אולי זה תפוז? לא, זה לא יכול להיות. קושיות. אולי זה... כן, יש אנשים שלא אוכלים כבר בממשלה, לא אוכלים תפוזים כבר מזמן, בגלל הצבע. כן? לא גזר ולא בטטות ולא... אז יש... אולי זה מה, אז אולי זה פלפל, כן? הרי זה טעם עצור כטעם פריו. כן, אבל זה קטן, כתוב לקיחה חשובה, לא יהיה ניכר. זה צריך להיות משהו גדול יותר. אז צריך להיות פרי הדר באילנו משנה לשנה. כן, הדר, פרי עץ, פריו ועצו שווים וכו'. בקיצור, עשו פלפולים, בסוף הגיעו למסקנה. גם לקחו את היוונית לסיוע, הדר ביוונית פירושו מים, גדול אל כל מים. כן, הדר הידרולוגיה. ואז מזה הגיעו למסקנה בסוף, שזה חייב להיות האתרוג. אומר הריטב"א, הדבר הכי פשוט. יכולים, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, יכולים לשאול את עצמם, מה לקחנו שנה שעברה בסוכות? ברור שהמסורת לא פסקה. לכן, לחשוב שמהפסוקים הם הגיעו למסקנה שפרי עץ הדר זה אתרוג, זה פשוט מופקע. השכל לא יכול לקבל את זה. אלא ברור שהדבר הזה היה מסורת באומה, והפסוקים, השתמשו בפסוקים כדי להראות שזה אכן חייב להיות כך. כן? ודבר, מדוע המסורת ציוותה לקחת דווקא פרי עץ הדר? אז מסבירים לך בגלל כל הדברים האלה, שאתה מצו ופרי יושבים וכו'. טוב, אז בואו נחזור עם כן לנושא. תורה שבכתב, עניינה סיפורים, והדבר הזה מובלט ביותר בספר במדבר. בספר במדבר אנחנו רואים במיוחד עד כמה שהתורה כמעט ולא דיברה על מצוות, כי אם בדרך אגב, והעיקר הוא הסיפור. כן. אם כן, מה עניינו של ספר במדבר? הוא הסיפור שמתאר לנו את בית המדרש של המדבר. המדבר זה מקום לא נורמלי, כן? האדם לא נברא כדי לחיות במדבר. כך כותב הרמב״ם בשמונה פרקים, בפרק רביעי, שהאדם נברא כדי לחיות בחברה, במדינה. במדינה, בתוך החברה האנושית, מסודר. לאו דווקא בעיר, כן? יכול להיות גם בשדה. אבל האדם הוא אדם חברתי מדיני. כך אמר גם אריסטו, שהאדם מדיני בטבע. חיה חברתית. אם כן, ברור שהמדבר הוא כמו הישיבה, מקום של המתנה. כלומר, גם הישיבה זה לא החיים. אדם לומד בישיבה כדי להתכונן, כדי לקנות את המטען שיאפשר לו בבוא הזמן להתמודד עם החיים. אבל זאת, אפשר לומר, תחנת המתנה. תחנת המתנה חשובה ביותר, אבל זה לא המטרה. אז כמו כן, המדבר הוא מעבר. והמעבר הזה הוא מתחלק לשני חלקים, אפשר לומר. התקופה, כן? אז הם כל היום בהכנה. עכשיו, אם כן, יש במדבר שני שלבים. שלב של הפקת הרווחים שהמדבר יכול לתת לנו, והשלב השני זה להיגמל מן המדבר. כלומר, עד פרשת קורח. זה ההפקה של הלקחים של המדבר. מפרשת חוקת ואילך, אנחנו לומדים כיצד לצאת מן המדבר. כי לכל תרופה יש תופעות לוואי. ואז יש צורך בתרופות לתופעות לוואי של התרופות. במיוחד פרשיות מטות מסעה, הן פרשיות מאוד מאוד בסיסיות, הן מלמדות כיצד להיגמל מן המדבר. ככה לימדנו רבינו הרב צבי יהודה. זאת אומרת שיש פה גם כן דינמיקה פנימית בתוך התקופה של המדבר, שאותה אנחנו לומדים. לפי זה, מהי הדמות המרכזית שצריכה להופיע בספר במדבר? איזה טיפוס אנושי מתוך החברה הישראלית הופך להיות האישיות המרכזית בספר במדבר? לא, דווקא לא. משה רבנו בספר הזה דווקא יש לו הרבה בעיות. נאמר ככה, בספר ויקרא, זה ספר של מה? של המקדש, נכון? אז מי האישיות המרכזית? הכהן. הכהן. הכהנים, כל הזמן מדברים על הכהנים, לכן נקרא גם ספר תורת כהנים. הספר במדבר הוא הספר של שבט לוי. לוי. מדוע? מה ההבדל בין כהן לבין לוי? זה הבדל תהומי. הכהנים שייכים לאריסטוקרטיה. הלוויים, והישראלים, למה הם שייכים? הם האזרח הרגיל. כן? הישראל, יש לו אדמה, יש לו נחלה, הוא האדם שמיושב אחוז בחיי העולם הזה ממשיים. הכהן הוא כזה אריסטוקרט, בסדר. ומה עם הלוי? נחלה אין לו, אבל אריסטוקרט הוא גם לא. אז מה הוא? כן, בין הכיסאות. לילד סנדוויץ' זה לוי. זה ה, כמו שאומרים בערבית צחה, לופט מנש, כלומר איש אוויר. אדם שלא נמצא לא כאן ולא שם. או כפי שאומרים, בסינית עתיקה, נשתהין, נשתהר. הוא לא שייך לא לכאן ולא לשם. זאת אומרת, הוא אישיות כזאת מתלווה. זה גם השם של, של השבע שלו. הוא לוי, הוא מתלווה. הפעם ילווה אישי אליי. ולכן, הלוי הוא באופן קלאסי האישיות המסכנה בחברה הישראלית. כל הזמן התורה מדברת, צריך לרחם על הלוי. העני, הגר, הלוי, האלמנה, היתום, כולם. הלוי הוא תמיד שם. כן? הוא מסכן כזה. אבל דווקא הוא יותר מכל שבטי ישראל, אפילו יותר מן הכהונה במידה מסוימת, הוא הראוי להיות הצינור להעברת התורה. כלומר, הלוי זה בחור הישיבה. זה הרבנים. כלומר, זה האישיות הזאת שאין לה אחיזה ממשית בעולם הזה, וגם איננה כל כך בעלת זכויות. ולכן, העסק המרכזי של חיי הלוי הוא ללמוד וללמד. זה עניינו של שבט לוי. ולכן, מי שחוגג בספר במדבר זה שבט לוי, רואים את זה טוב מאוד. לפי זה, מה עם ספר דברים? זה ישראל. כהן, לוי, ישראל. ויקרא במדבר דברים. אז יש מה ספר שמות? זה משה ואהרון. תסתכלו ספר שמות. שתי האישויות המרכזיות, המתמקדות, הממקדות את הכל מסביבן בספר שמות, זה משה ואהרון. מה עם ספר בראשית? האבות. יפה. אז יש לכם אברהם, יצחק ויעקב לבראשית, משה ואהרון לשמות, כהן לויקרא, לוי לבמדבר, ישראל לדברים. כן, זה מראה, בין היתר, זה אחד מהבירורים של אחידות הטקסט התורני. כן? בביקורת המקרא, היא מנסה הרבה פעמים לומר שהטקסט המקראי הוא איזה מין הדבקה של כל מיני טקסטים בעלי אופי שונה, השקפות עולם שונות, שמישהו ככה ירבב לי לשים לב. אבל אם אנחנו רואים שיש אחידות, איזה מין היגיון כולל של כל הספר כולו, אז מתחיל להיות קשה. קשה לטעון טענה כזאת. כן, זו הסיבה, אגב, שהרב צבי יהודה בנה את השיטה המיוחדת שלו בביאור סדר פרשיות התורה. אולי בהזדמנות, אולי בשבועות נדבר על זה, נראה. צריך לחשוב על הדבר הזה. כן, אבל הסדר של פרשיות התורה בא להראות איזו אחידות פנימית, איזשהו היגיון פנימי של הפרשיות, שמורה על כך שהכוונה היא האחת. אף על פי שכל ספר וספר יש לו עניין משלו. לכן ההתחלה של ספר במדבר זה וידבר. מה זה וידבר? זה מה שעושים בבית המדרש. כן, זה הספר של הלוי. כן, בבקשה. בוודאי. בוודאי, בוודאי. יש היגיון פנימי של הנח גם, כן, אבל זה נושא בפני עצמו. במיוחד צריך לבדוק היחס בין התורה ליהושע ובין התורה למגילת אסתר. כי יש מקור בחז"ל שאומר, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא תורה וספר יהושע. מקום אחר אומר, כל הכתובים כל הנביאים והכתובים מתבטלים לעתיד לבוא, חוץ מחמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. אז צריך לברר מה המחלוקת בין שני הביטויים האלה, כן? יהושע ארץ ישראלי ואסתר גלותי, יש פה איזה מין כותביות בין שני ההסברים האלה. עכשיו, אבל אני כעת לא רוצה להסביר את מבנה התנ"ך, זה נושא בפני עצמו. עכשיו, בואו נחזור לנושא. כן.
לא מצאים שיש פה פרשה שמתייחסת ללווים,
כאילו,
כן, בפרשה? זה מיוחד
לארון הכהן. בהתחלה. מה? האם קראת את פרשת השבוע? אני שואל. את במדבר ו...
לא.
קראת את במדבר? לא קראת את הפרשה. כן. אז תקרא בבקשה את כל 159 הפסוקים של הפרשה, ואחרי זה תגיד לי מה האישיות המרכזית של הפרשה. בסדר?
בסדר, אבל
הוא
לא
יחד
פה,
נגיד,
פרשת יתרו.
אוקיי,
בהתחלה
הוא מתייחס
ליתרו, אבל הוא
יחד את הפרשה לתושמו. האם קראת את פרשת במדבר? אם היית קורא את פרשת במדבר, היית רואה שהאישיות המרכזית של הפרשה זה שבט לוי. פשוט מאוד. זה המרכז של הפרשה. זה מאוד מאוד בולט, האופן של הפיקודים, איך שמונים אותם ולא מונים את שבט לוי, והלווים לא התפקדו בתוך בני ישראל. ואחר כך הם צריכים להחליף את הבכורות, ואחר כך הם מקבלים הוראות כיצד לשאת את המשכן בנסיעה שלו, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו וכו'. הכל שם מסודר. אל תחריטו את שבט משפחות הקהתי מתוך בני ישראל, קהתי עם לוויים. אז רואים, הכל פה שבט לוי. בסדר? אני לא מצליח לראות את זה אחרת. עכשיו, כדי להבין את זה טוב טוב, בואו נראה מה שאומרת התורה בפרשת והעלותך על הנושא הזה. כן, תסתכלו רגע אחד בפרשת והעלותך, בפרק ת'. אני מקווה שאני לא טועה. בפרק י'. אני קצת מבלבל. לא, פרק ח', אני מצטער מאוד. כן, פרק ח'. פרק ח', פסוק י'ט. כן? ספר במדבר, פרק ח', פסוק י'ט. כולכם מצאתם? אני קורא את הפסוק. תשימו לב ככה, תקשיבו ככה, תוך כדי קריאת הפסוק, אם יש איזה משהו שקופץ לאוזן. ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל, באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. הרגשתם משהו? שום דבר, נכון? אז אני אגלה לכם. כתוב פה בני ישראל הרבה פעמים. כמה פעמים? חמישה, נכון? חמש. אבל רש"י אומר חמישה פעמים, מה אני אעשה? רש"י כותב חמישה. לא יודע למה. טוב, רש"י כותב, חמישה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה, להודיע חיבתן, שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד, כמניין חמישה חומשי תורה. וכן ראיתי בבראשית רבה. טוב, שאלה מאיפה הוא לקח את זה בבראשית רבה, זה סיפור אחר. אבל, אומר רש"י, חמש פעמים בני ישראל בפסוק, זה כנגד חמישה חומשי תורה. טוב, נחמד. עכשיו, מניין רש"י לקח את זה? רש"י הוא פרשן של הפשט, נכון? פה זה דרוש בריבוע. איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. על מה מדבר הפסוק? על בחירת הקדוש ברוך הוא בלוויים. בשביל מה הוא בחר בלוויים? בשביל מה לעשות? ללמד תורה. ברור? הלוי הוא הצינור להופעת התורה בישראל. ולכן חייב להיות שבפסוק המדבר על בחירתם, יהיה איזשהו רמז לחמישה חומשי תורה. כי זה התורה שמעבירים. עכשיו מעניין, מהו הביטוי הרומז לחומשים? בני ישראל. מה זה בא לומר? אל תחשוב שהלוי נבחר מכוח עצמו, אלא מכוח האומה. כלומר, אל תחשוב שבגלל שאתה לומד תורה, אתה יכול להסתנב על כולם. אלא להפך, זה מתוך בני ישראל שהוא נבחר. זה שליחות של האומה. מובן? עד כאן ברור. לכן אם האדם טועה כשהוא מלמד תורה, אז הגמרא מפורשת שהוא חייב מיטה, שנאמר, ארור עושה מלאכת השם רמייה. כן? מה? מה? כלומר, הלוי, אני שלחתי אותו להיות לוי. הוא מתוך בני ישראל. הוא לא יכול להגיד, שמע, אני יש לי תורה, מי אתה בכלל? כי זה שיש לך תורה זה רק מכוחי, כי אני שלחתי אותך לקבל אותה. מובן? אבל מכוח מה יש להם זכות? כי הם התמצית של האומה. עכשיו בואו נראה בדיוק איך זה עובד. אני שוב חוזר לפסוק. ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל. כנגד איזה חומש זה? בראשית. מה הקשר בין זה לבין בראשית? מתוך בני ישראל כנגד בראשית. למה? כי על מה מדבר ספר בראשית? על בחירת האומה מתוך האנושות. אז במקביל לזה, בחירת הלוויים מתוך בני ישראל. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, זה כנגד ספר שמות. כן? מה עניינו של ספר שמות? איך שבסופו של דבר שורה השכינה באוהל מועד. ובזה מסתיים ספר שמות. ולחפר על בני ישראל כנגד ספר ויקרא. ולא יהיה בבני ישראל נגף במדבר, וגשת בני ישראל אל הקודש דברים. מה זה הקודש שבני ישראל ניגשים אליו בדברים? ארץ ישראל. ברור? וזה בו, התורה פה אומרת לנו הכל. לא? אז זה לא כתוב כאן. זה לא כתוב, זה מעניין. זה לא כתוב שיש פה ירושלים. זאת אומרת, בגשת בני ישראל אל הקודש, זה ארץ ישראל. עכשיו, אם זה ככה, בואו נתמקד בביטוי הרביעי, ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה ספר במדבר. אם כן, במדבר הוא הספר שבו עלולים להינגף. אז מהו המהות של הדבר? הרב ציודה היה רגיל לומר, במדבר זה ספר הדרך. שמות ויקרא זה ספר אחד גדול, זה ספר הבית. כן, במיוחד בספר ויקרא, כל ספר ויקרא מתרחש. אגב, תוך כמה זמן ניתן ספר ויקרא? 7 ימים. כן, בעצם לא, אתה צודק, חודש. כלומר, כל המתואר בספר ויקרא, זה קורה בחודש אחד. כן? איפה זה קורה? למרגלות הר סיני. כשהמקדש כבר בנוי. כלומר, זה אותו חודש מיוחד שבו הייתה קביעות בעם ישראל. היה איזה מין הרגשה שזהו, הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. זה קצת פרדוקסלי, להיות במנוחה באמצע הדרך, אבל זה מה שהיה. כלומר, יש מימד של קביעות בספר ויקרא, ומימד של תנועה בספר במדבר. עד כאן מובן? כן, פשוט. עכשיו, יכולנו לחשוב, ויש בהחלט מקום לחשוב את זה, שהתורה זה בשביל אנשים שאין להם בעיות. למי ניתנה תורה? למי שבבית. הבית זה המקום שבו אני מוגן. אבל ברגע שאתה נכנס למשבר, תפתור את המשברים שלך, אחרי זה תחזור לתורה. זה לא כך. היה צורך מיוחד לתת לנו חומש שלם שמסביר את התורה של המשברים. מה עושה האדם כשהוא בתנועה? כן? ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה ספר במדבר. אנחנו מתחילים, כן, להתקדם. מה? גם פסח שני זה בספר הזה. כלומר, זה ספר של תיאור תיקון תקלות. כן. עכשיו, יש הדרכות מאוד מיוחדות בספר הזה. כשרוצים לתקן תקלה, הבה ניקח משל פשוט. יש לאדם מכונית. המכונית זקוקה לטיפול במוסך. מה עושים במוסך? מפרקים. נכון? לוקחים דבר שהוא שלם, מפרקים אותו לחלקים, מטפלים בכל חלק בפני עצמו, ואחרי זה מחזירים. כמו כן, עם ישראל זה ישות אחת. זה מורכב מהרבה דברים. יש עם, יש תורה, יש ארץ ישראל, יש כלל ויש פרט, יש תומעה ויש טהרה. כל זה מרכיב את האומה. אבל כשרוצים לטפל בבעיות, יש צורך לעשות פירוק. הפירוק נעשה במדבר. המדבר מפרק את הלכידות החברתית של האומה, ואז כל הבעיות צפות. ואז אפשר להקדיש פרשה מיוחדת לכל בעיה ובעיה. מובן? זה חשוב לפרק. המדבר מפרק, ואז כל בעיה זוכה לטיפול בפני עצמה, בפני עצמו, בכל פרשה ופרשה, או בכל פסקה ופסקה. בסדר? הכל מתפרק שם. זה מובן? טוב, יפה. עכשיו, איך מטפלים בפירוק? פירוק זה מסוכן. לפני שמפרקים, צריך לזכור איך נראה הרכב כשהוא שלם. כי אם אתה מתחיל לפרק ואין לך מפה איך זה נראה בהתחלה, איך תרכיב בחזרה? תתבלבל. לכן יש צורך, קודם כל, להתחיל בסדר ברור, ולקראת הסוף, שוב לסדר. ובאמצע אפשר לעשות כל הבלגנים. בשביל זה, יש פרשת במדבר בהתחלה, שהיא פרשה מסודרת למופת. הכל מופתי שם. סופרים את בני ישראל, זה נמצא ממזרח, זה נמצא ממערב, זה נמצא בירכתי המשכן, זה התפקיד שלו, כך וכך אנשים, מדויק. אחרי זה מתחילות הבעיות. כן, כמו מחנה שיוצא למלחמה. לפני שיוצאים למלחמה, הכל מסודר טיפ-טופ. אחר כך מתחילות הבעיות, תוך כדי תנועה. איך זה מסתיים? בסוף המדבר, פרשת פנחס. מה יש בפרשת פנחס? סופרים עוד פעם, נכון? סופרים עוד פעם. רש"י אומר, משל רועה, שספר את הצון שלו, באו זאבים, טרפו כמה כבשות. אז מה הוא עושה בסוף? הוא סופר מחדש כדי לראות מה נשאר, מה אמו, אם ילדו בינתיים הכבשים. בקיצור, הוא סופר מחדש. כן? זה בדיוק העניין. כלומר, כל יציאה מן הסדר מתחילה מן הידיעה שבהתחלה היה סדר. ומאחר וכל דבר נוטה לחזור אל שורשו, אחרי היציאה מן הסדר, חוזרים אל הסדר. וכפי שאמר רבי נחמן מברסלב, שכל העניין הוא להשיב את האי סדר להיות כסדר. זה מבואר בסיפור מעשיות יפה מאוד שהוא כתב, שהוא סיפר, זה מעשה בבין המלך ובין השפחה שנתחלפו. מכירים את הסיפור? מה? זה, איך קוראים לו... מה הדורות? ארז ראש הדור? לא, זה משהו אחר. אני מדבר, יש קודם כל, איך קוראים לו, מרק טוויין, גם כן. מרק טוויין גם כן כתב סיפור כזה. על בן מלך ובן שפחה שנתחלפו. והאמת היא שהמקור של הסיפור זה סיפור של גויים בכלל. כן? זה סיפור של גויים. רב נחמן אגב לא הסתיר את זה. הוא אמר, לקחתי את המוטיב אצל הגויים ועשיתי מזה סיפור משלי. כן. כן, אבל הסיפור של מרק טוויין הוא גם כן לא הסיפור המקורי. כלומר, הסיפור נתחיל מסיפור אגדות במזרח אירופה, שכל אחד איבד אותו לפי עניינו. כן, אז יש כמה גרסאות. למשל, אתה יודע שהסיפור של סינדרלה, יש לו 300 גרסאות? כן, באמת. וזה התחיל מסיפור מסין בכלל. כן, באמת. זה הגיע עם הנעל הקטנה. למה? למה הנעל הקטנה? כי זה לסינים, זה נחשב יופי. כן, בדיוק. אז אני, זה מזה זה התחיל, כל הסיפור. אחר כך, אני אמרתי שאני יודע. וגם בפעם הראשונה, מתוך 3 פעמים שאמרתי. עכשיו, אם כן, בסיפור של בן המלך ובן השפחה שנתחלפו, מכירים את הסיפור, זה בן מלך ובן שפחה נולדו באותו יום, אז המיילדת רצתה לראות מה יהיה. אז היא החליפה אותה. ואז בן השפחה גדל כבן מלך, בן המלך גדל כבן שפחה. ובלי להיכנס לכל הסיפור, כי הוא סיפור ארוך, 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 מה שהרב ירז משה דורון כתב על זה פירוש. יכול להיות. אז בסוף, בן המלך האמיתי, שגדל כבן שפחה, יוצא בכל העולם, הופך להיות חבר לחברה רעה, אבל תמיד, גם כשהוא נמצא בתחתית המדרגה, הוא מרגיש בתוך ליבו איזושהי אצילות נסתרת, שהוא לא יודע להסביר את מקורה, שכל פעם מוציאה אותו מן הבעיות. אפשר להבין, בן מלך באמת. ובינתיים בן השפחה הוא מולך. אבל בסוף בן השפחה גם מת. ואז מגיע בן המלך, אחרי שמתברר לו שהוא בן המלך, הוא מגיע אל מקום הממלכה של אבא שלו. לא סרה, לא בן השפחה. לא שבן השפחה מת, אלא המלך, האמיתי, האבא של בן המלך, מת. מגיע בן המלך אל הארמון, ואז הוא שואל, מי המולך פה? אומרים לו אף אחד. למה? בגלל שמאז שהמלך הקודם מת, אף אחד לא מצליח לשבת על כיסאו. ואנחנו יודעים שכאשר יבוא בן המלך האמיתי, והוא יישב על הכיסא, הכל יסתדר. זאת אומרת, הבחור אומר, טוב, תראו לי את הכיסא של המלך. הוא מגיע, הוא רואה כיסא רם וניסה, ובדרך אל הכיסא יש דרכים מפותלות, קוצים וברקנים, עריות ונמרים, ויש גאיות. בקיצור, אי אפשר להגיע למקום הזה. אבל הוא מסתכל והוא רואה שלמטה מכל הכיסא יש איזו שושנה קטנה שנפלה על הרצפה. והוא מסתכל על הכיסא ורואה מאיזה מקום היא נפלה. ואז הוא מבין שאם הוא יחזיר את השושנה למקום, הכל יסתדר. וכך הוא עושה, ופתאום כל הדרכים נפתחות, והוא יושב ומולך. מה הסיפור הזה בא לומר? מי זאת השושנה? כנסת ישראל, יפה מאוד. כשושנה בין החוכים. והיא לא במקומה, העולם מבולבל. צריך להחזיר את האי סדר להיות כסדר. ואז מלכותו בכל משלה. זה הסיפור. אז זה בדיוק המבנה של ספר במדבר גם כן. ספר במדבר בנוי באופן כזה שיש בהתחלה סדר, אחרי זה אי סדר וחוזרים אל הסדר. מה, 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 מה קרה? כן, השושנה חזרה למקומה. מאז הביאר, תפשין חף. כן, ואז מאז יש מדינת ישראל. כן, כן, פשוט. ברוך השם, השושנה התחילה לחזור אל המקום. בא מישהו שאל את הרב ציודה, מתי יבוא המשיח? אז הוא ענה, הוא כבר קצת בא. טוב, עכשיו בואו ננסה להבין, כן, ספר הדרך הזה, איך הוא בנוי? הוא בנוי מפירוק. הפירוק הוא מאפשר כאמור לפתור את כל הבעיות אחת אחת. קודם כל, הבעיות של הפרט, אחרי זה הבעיות של הכלל, ולאחר מכן הבעיות של הקשר בין ישראל לעמים. כן? זה מעגלים קונצנטריים. מתחילים קודם כל בעיות בתא של היחיד. אחר כך של האומה, אחרי זה של האנושות. ככה זה בנו. עכשיו מעניין בדיוק מאיפה מתחילים לטפל בבעיות. מפרשת בעלותך. מפרשת בעלותך מטפלים בבעיות. עכשיו, איך מתחילה פרשת בעלותך? מפרשת נשוא. סליחה, אני מבקש מחילה. כן, מפרשת נשוא זה מתחיל, נכון? הפרשה השנייה. במדבר זה מסודר, נשוא לא מסודר. איפה זה נחתך? איפה עובר הגבול בין במדבר לנשוא? תסתכלו בבקשה. איך זה מתחיל פרשת נשוא? וידבר, כן, נכון? זה מתחיל בוידבר, נכון? מישהו אמר שזה מתחיל עד... איפה זה? וידבר השם אל משה לאמור, נשוא את ראש בני גרשון, גם הם, לבית אבותם ומשפחותם. מה זה גם הם? את מי כבר ספרנו? האם קראת את הפרשה? מה? נו, את בני קהת ספרו, נכון? עכשיו, כמה משפחות יש בתוך שבט לוי? 3, גרשון, קהת ומררי, נכון? אז ספרו בפרשת במדבר את קהת, ובפרשת נשוא סופרים את גרשון ומררי. חלוקת הפרשיות לא מסודרת בכלל, או שיספרו עד סוף בני מררי, או שישימו את בני קהת בתוך פרשת נשוא. אז למה החלוקה בין במדבר לנשוא היא בדיוק בין קהת לבין גרשון? כי קהת זה מה התפקיד של בני קהת? לשאת את מה? את הארון, את המנורה, השולחן והמזבחות, נכון? התפקיד של בני גרשון? לשאת את היריעות ואת היתדות, נכון? והתפקיד של בני מררי? לשאת את הקרשים, את היריות החיצוניות ואת האדנים, נכון? זאת אומרת, עכשיו, תגידו לי, מתי היה במקדש יריעות וקרשים? רק במדבר. אבל כלי הקודש שבנקיעת, דיינו ארון, שולחן ומנורה ומזבחות, גם בבית המקדש הקבוע היה. זאת אומרת שהבני קהת הם אותו חלק של שבט לוי ששייך אל הקביעות. גרשון ומררי הם אותו חלק של שבט לוי ששייך אל התנועה. לכן במדבר שמתאר את הסדר הקבוע מכניס את בני קהת בפנים. ברגע שמדברים על גרשון ומררי זה כבר עולם המשבר. כן. רציתי להגיד משהו. כן. נכון, אבל באופן עקרוני צריך שיהיה מזבח גם במקדש. אבל יריעות לא צריך במקדש. קרשים לא צריך במקדש. ברור? זה ההבדל. זאת אומרת, לכן זה מוכיח מה שאני אומר. שפה עוברים מן הסדר אל האי סדר. אל מה שיוצא. לכן הפרשה המרכזית של ספר במדבר, כידוע, זה פרשת ויהי בנצוע הארון. שזה נוסע. זה הזעזוע. איך יכול להיות ששכינה נוסעת? עכשיו, בואו נתבונן שוב בנושא הזה. פרשת נשא עוסקת בבעיות של הפרט. כן? איזה בעיות של הפרט? זה מתחיל קודם כל מבעיות של הטמאים, אדם שיש לו טומאה, שמוצאים אותו מחוץ למחנה, או בעיות של אנשים שמשקרים, או אישה סוטה, או נזיר. כל אלה הם בעיות של כל יחיד ויחיד לפי עניינו. כיוון שאנחנו לא לומדים עכשיו את פרשת נשא, אנחנו לא נעסוק בפרטים. כן? איך כל פרט מטופל. אבל יש טיפול אישי לכל סוג וסוג של יהודי. מה הסכנה? שמרוב טיפול האדם מתעסק רק בעצמו. פופיקיזם בלעז, נכון? הוא מתעסק בעצמו. לכן מיד אחר כך יש ברכת כהנים. וידבר השם אל משה לאמור, קודם ואחרי בני ישראל, כל זה כדי לחבר את בני ישראל כאחד. מיד אחרי זה מתחילים לטפל בבעיות שבטיות. מה הבעיה השבטית? הקורבן של כל שבט ושבט. לכן סוף פרשת נשא, זה כבר הרחבה של הפרט אל המשפחה השבטית. ומתוך כל המשפחה השבטית, אז הוא בבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מבין שני הקרובים, וידבר אליו. ובפרשת נשא בעצם נסתיימה בעיית היחיד. אחרי שמטפלים בכל בעיות היחיד, מטפלים בבעיות הכלל. בעיות הכלל מתחלקות לשלוש, כמו כל דבר, שהן בעיות ביחס להבנת תורת ישראל, וארץ ישראל, ועם ישראל. ברור הבעיות בהבנת ערך התורה, זה פרשת בעלותך. והפסגה של הטשטוש במדרגות בנושא התורה, זה בסוף פרשת בעלותך, ותדבר מרים ואהרון במשה. כשמרים כבר אינה יכולה להבחין בין מדרגת הנבואה שלה למדרגת נבואת משה. ואז צריך טיפול, צריך בירור של הדבר הזה. פרשת שלח מדברת על טשטוש בהבנת ערכה של ארץ ישראל. פרשת המרגלים. ופרשת קורח במדרגות בתוך עם ישראל. זה מה שקורח איננו מבין, כשאומר כל העדה כולם קדושים. כלומר, יש הבדלים בתורה, הבדלים בארצות, הבדלים באומה. כן. נכון. צריך ללמוד את זה. כן, כן, תודה. כלומר, כל המצוות שמוזכרות בפרשת שלח, תשים לב טוב טוב, הן רק מצוות שהן משקולות כנגד כל התורה כולה. שזה ארץ ישראל, עבודה זרה, שבת וציצית. כל זה מוזכר ביחד. זה פרשת שלח. שלח, אתה יכול לשבת. כן, כן, זה מה שאתה רוצה. כן. עכשיו, אחרי שנפתעו, כן. כן. אם אתה רוצה ביאור יפה של פרשת בעלותך, עיין שמונה קבצים לערב קוק, קובץ חטא, פסקה קנ"ז, שזה בעצם כל הפסקה הזאת היא ביאור לפרשת בעלותך מהפסוק הראשון עד האחרון. מעניין שלא שמו לב לזה, פעם הדפיסו את זה, את הפסקה הזאת, בתוך ספר גנזי ראייה. והמהדיר לא שם לב שזה פירוש לפרשת בעלותך פשוט. זה פשוט, פסוק אחרי פסוק הרב עובר על כל פרשת בעלותך. אם כן, אחרי שפתרנו את הבעיות של הכלל, אז אנחנו עוברים לקשר בין ישראל לעמים, נכון? איזה פרשה זאת? חוקת ובלק. בחוקת ההתמודדות עם האומות היא קודם כל בתחום הפוליטי, נכון? זה המלחמות נגד סיחון ואוג, הבעיות עם בני אדום וכו'. כלומר, המפגש הראשוני עם האומות הוא לא בתחום הרוחני, כי אם בתחום הפוליטי דווקא. ורק אחר כך, ויר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, אז הוא נלחם גם מלחמה רוחנית עם האומה, כשהוא שולח את הנביא בלעם. בסדר? אז כך שבעצם יש הרחבה של המעגלים. מן הפרט, דרך האומה, אל האנושות. אחרי שמסתיים הדבר, אפשר בעצם להתחיל את כל הסדר של פנחס, מטות, מסעה, שזה הגמילה מן המדבר. הגמילה מן המדבר נעשית בשלבים, ואת זה צריך ללמוד לפרטי פרטים, עד שבסוף פרשת מסעה, יוצאים מן המדבר בזכות שבט יוסף, יותר מכל השבטים האחרים. בסדר? טוב. עד כאן לגבי המבנה. עכשיו בואו ניכנס לפרשת במדבר. אנחנו אמרנו שאנחנו נלמד את פרשת במדבר, רק זה היה צריך להבין מה המבנה הכללי של הספר. אז אפשר להיכנס? טוב, יפה. יש בעיה כיצד סופרים. איך סופרים אנשים? זו שאלה לא פשוטה. אם אני אגיד, יש פה 1,000 איש. זה נכון להגיד את זה? לא נכון. אין פה 1,000 איש. יש פה איציק ודודו ואלברט ומושיקו וז'אן פייר. כל אלה פה, כן? ואי אפשר להחליף. מה זה 1,000 איש? וכי בבית מדרש הזה יש 4 טון של בשר ועצמות? זה מה שיש פה? ויש פה אנשים. וכל איש זה עולם בפני עצמו. ולכן כשאחד מת, אין לנו החלפה. אין לנו תמורתו, זה מישהו אחר עכשיו. מצד שני, יש איזה מין לכידות של הכלל שעושה שהמספר הוא בעל משמעות. כתוצאה מזה, נולדו בעולם שתי גישות. הגישה הקולקטיביסטית והגישה האינדיבידואליסטית. הגישה הקולקטיביסטית, הכוללת, יש לה, אף היא מתחלקת לשני ענפים, אחד ימין, השני שמאל. הענף הימני של הקולקטיביזם זה הלאומיות, הלאומיות שיכולה להגיע בקצה שלה אל המשטר הפשיסטי, או במבד השמאלי שלה, הקומוניזם, שמגיע אל המשטר הקומוניסטי. זה, נגיד, העלאת הערך של המספר. כמה אנשים יש כאן? 1,000,000. אחד מת, לא שונה, אחד אחר נולד, אז מה זה משנה? יש לנו פה 1,000,000, בכל מקרה. הגישה האינדיבידואליסטית, הקצה שלה זה אנרכיזם. האנרכיזם מסרב לקבל משטר כלשהו. כי האינדיבידואל הוא העיקר. אל תספר לי על מסגרות חברתיות, זה הכל שקר. זה ניסיון להשתלט על האני שלי, על השם שלי, אני כפרט. אז איך סופרים את בני ישראל? זה בעיה, לא? בואו נראה. אני קורא כאן בתחילת הפרשה. מה? לא אמרתי שיש נצדים. וידבר השם אל משה במדבר סיני בועד מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. במספר שמות. כלומר צריך פה לספור בשני אופנים. המספר הכולל וכל אחד ואחד. כלומר, פה התורה רמזה לנו מהו האידיאל של המשטר החברתי של האומה הישראלית. יש כוללות של המדינה, והכוללות הזאת איננה סותרת את היחידיות של כל אחד ואחד. כלומר, זה כלל שהוא צריך לפרט, ופרט, פרט שהוא צריך לכלל. טוב, זאת מלאכה מיוחדת במינה. זה לא ברור שכבר הצליחו בהיסטוריה של עם ישראל להגיע לזה. כי בימי בית ראשון הייתה דומיננטיות של הכלל. בימי בית שני הייתה דומיננטיות של הפרט. וכל פעם זה הביא את הבעיות שלו.
גם בהלכות דוד?
הלכות בדוד, כן, ודאי.
לא הצליח.
לא הצליח, מה אני אעשה? עובדה. דוד לא היה המשיח בסוף. לא היה המשיח האחרון. המשיח אלו יעקב, הוא נעים זמרות ישראל, אבל עובדה שההיסטוריה לא הצליחה אז. מאז יש, היו צרות, מאז ימי דוד ועד היום.
צרות נשאו למשיח, ואז נגיד שהרעיון הזה, האידיאל של המשטר...
הוא לא בנה את המקדש. זה אומר הכל. טוב, אם כן, פה התורה אומרת, במספר שמות, כל זכר לגולגולי קו. כן. מה זאת אומרת? להמשכיות? ודאי שזה תנאי. הרי זה משיח ודאי. אם הוא בונה את המקדש, הרי זה משיח ודאי. כל זמן שהוא לא בנה את המקדש, הרי הוא בחזקת שהוא משיח. בונה את המקדש, הרי זה משיח ודאי. בנה מקדש במקומו. הוא משיח בן דוד, הוא עוד איך. לא יכול להיות יותר בן דוד ממנו. כן. אז כנראה שאנחנו עוברים סינתזה היסטורית ארוכת טווח, שבה אנחנו קולטים עכשיו, כשאנחנו חוזרים לציון, את הממדים גם של בית ראשון, גם של בית שני, ועכשיו זה מתאחד. ולכן זה כל כך איטי, זה הדרגתי. כי זה, אתה, אם אתה מזרז את התהליך יותר מדי מהר, אתה עלול לאבד פה משהו. או איזה מרכיב של הכלל, או מרכיב של הפרט. לכן אנחנו במספר שמות, כל זכר לגולגל אותם. אנחנו בתהליך מתקדם מאוד. לפעמים, כדי שמכונה תתקדם, צריך שגלגל יסתובב כדי להזיז גלגלים אחרים. נכון? אבל לפעמים צריך שגלגל ילך אחורה כדי לשחרר גלגל אחר שמתקדם עוד יותר. בסדר? כמו שכתוב בספר איוב, והוא מסיבות מתהפך. כן? מסביר הרמח"ל מה זה הוא מסיבות מתהפך. שיש תהליכי התהפכות שדווקא הם תהליכי התקדמות. אז נראה לך שהכל הולך ונסוג, אבל הכל הולך ומתקדם.
לא, ההגיעה של המשטר הזה, נראה כאילו שזה בדיוק הפוך.
למה זה הכל נראה הפוך?
אני אגיד לך שדבר שנאפת כמעט לא אכפת מהכלל, מצד שני, כשמתאים את...
אף אחד לא אכפת לו מהכלל? תראה, תראה כשמדברים נגד צירוף פקודה בצהל.
אוקיי, אבל מצד שני, כשסופרים אנשים שמתאים את תאונות דרכים, ספרו אותם כאילו זה מספרים. עד היום, מתחילת היום השנה, 556, לא יודע, את המספר. לא, לא מתייחסים לאף אחד בתור פעם.
רגע, אז אתה אמרת פה ששתי בעיות, שלאף אחד לא אכפת מהכלל, אחר כך אתה אמרת לא אכפת לא אכפת מהפרט. אז מה, לא אכפת לא מהפרט ולא מהכלל?
לא, זה שתי הצדים, צד אחד של הפרט, אין דגש מהכלל, מהמדינה, לאט לפרט, מצד זה שסופרים אותם כאילו להם איזה עדר בקר, מצד שני מהפרט לא אכפת מהכלל.
כל זה לשון הרע, לא מאמין. הלאה. בואו נמשיך. במספר שמות, כל זכר לגולגל אותם. צריך לספור. מבין 20 שנה ומעלה, הכל עושה צבא, יש אופן לספור. בסדר. עכשיו, מהו המספר? לאיזה מספר מגיעים בסוף? תודה. במהלך הפרשה מתברר בפרק... מה בפרק ב' פסוק למד ב' אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם כל פקודי המחנות סביבותם 600,000 ו-3,000 ו-550. האם מישהו יעשה גם חסד ויעביר לי חתיכת טישו? תודה. תעביר. תודה, תודה. 600,000 ו-3,550. גם בפרשת פנחס אנחנו מוצאים 600,000 ואלף. רואים שיש איזה מין השגחה שרצתה שבני ישראל יהיו 600,000. או קצת יותר אפילו, ביציאת מצרים גם כן, ויסעו בני ישראל מרמסי סוכותה, כ600,000 רגלי הזכרים, לבד מטף, וגם שהיו ה600,000 שקלי כסף, בדיוק, שסיפקו את 100 האדנים של המשכן. כלומר, יש איזו חשיבות כנראה למספר 600,000. המהר"ל בגבורות השם מסביר שזהו המספר השלם. כלומר, פחות מזה אי אפשר היה להוציא את ישראל ממצרים. ועל פי זה יוצאת מסקנה, שכל זמן שאין 600,000 יהודים בארץ ישראל, אי אפשר שתבוא גאולה. כן, יש הלכה מפורשת, הרואה 60 ריבו מישראל, מברך, מה מברך? חכם הרזים, כן? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים. והתנאי, מתי מברכים את הברכה הזאת? אם ה600,000 שאדם רואה, הם בארץ ישראל. דווקא. כן, הגמרא אומרת, אין אוכלוסה בבבל. כלומר, מושג של כלל לא שייך בחוץ לארץ. כלל זה בארץ ישראל, והכלל זה 60 ריבו. אומר הרב קוק בעולת ראייה על הברכה הזאת, לכן אנחנו מובטחים שכאשר יגיעו ישראל שבארץ ישראל למספר 60 ריבו, ניגאל. וכך היה, שכאשר היינו 600,000, קמה המדינה. עכשיו תגידו, איזה חוכמה, תסתכל פרשת השבוע, 600,000 מדובר, 600,000 זכרים מגיל 20 שנה ומעלה, זה הרבה יותר אנשים צריך. אל תדאג, כשהיו 600,000 כאלה, הייתה מלחמת ששת הימים. אז זה מסודר, זה חייב להיות. יש לנו כאלה כזה. ויש עוד פעם אחת שהיו 600,000 יהודים ביחד. מה? מה? מה זה? בששת הימים הגענו ל600,000 זכרים מגיל 20 שנה ומעלה. שום דבר לא קרה. לא שחררנו את הר הבית, לא כבשנו את ארץ ישראל, שום דבר. לא קרה שום דבר מבחינה רוחנית. אתה לא זוכר את מלחמת ששת הימים, אני זוכר. בסדר, לא אשמתך. אני אמרתי שאתה אשם, אבל אני זוכר. מי שהיה במלחמת ששת הימים זוכר. שבאותה שעה הרגישו שקרתה אשרת שכינה בישראל. כל עם ישראל הרגיש את זה. גם שולי נתן. עכשיו, בואו, יש לי מה להגיד על זה, אולי ביום ירושלים נדבר על זה. עכשיו, יש ב... הייתה פעם שלישית שזה קרה. פעם הייתה הפגנה, עשו הפגנה של הדתיים, בעיקר החרדים, נגד המדיניות של האקטיביזם השיפוטי של בית המשפט העליון. זוכרים? כמה אנשים היו? 500,000. כן, 500, אולי קצת יותר, אבל לא היה 600,000. אבל באותו זמן הייתה הפגנה גדולה מאוד בגן סאקר של כמה עשרות אלפים של פעילים אנטי דתיים, כמה עשרות אלפים. אבל בין גן סאקר לבין התחנה המרכזית, איפה שהתגיימה ההפגנה הגדולה, היו כמה אלפי שוטרים שעוצבו כדי שלא ייפגשו שני הציבורים. הסך הכל זה יצא 600,000 יהודים במקום אחד. והדבר מאוד מעניין קרה. יש מישהו ברדיו שהתפקיד שלו לבריאות זה להגיד איזה צרות היו היום. כל יום אומר, בבוקר אומר, אתמול היו כך וכך צרות בעם ישראל. ולמחרת אותו אירוע, אמר הכתב, קרה לי דבר משונה. התקשרתי לכל תחנות מגן דוד אדום, כל תחנות המשטרה, לכל המקורות שלי. לא קרה כלום אתמול. מעניין. קורה משהו. טוב, אז המספר הזה הוא בהחלט משמעותי. עכשיו, רק זה להיכנס קצת יותר לפרטים. התורה נותנת לנו פירוט של כל שבט ושבט כמה היו בו, כל מחנה כמה היו בו. והתורה מקבצת את השבטים לקבוצות של שלוש שבטים, כן? שלוש, 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 כלומר 12 שבטים, אבל מחולקים לארבע מחנות. והיא נותנת מספר לכל מחנה ומחנה. אז נא בבקשה להתייחס רק לאלפים שבמספרים. המספר של מחנה יהודה, שהוא המחנה הראשון. שסופרים, נא להסתכל בפרק ב' פסוק ת'. כל הפיקודים למחנה יהודה. 100,000 ו-80,000 ו-6,400 לצבאותם, ראשונה יסעו. אז כמה אלפים יש? 186. זה מדהים. ממש מדהים. 186 בדיוק. נכון? איך זה? מה? בדיוק 186 אלף. המספר הזה הוא ממש מדהים, לא? מה, זה ההתפשטות של האלוהות? במרחב? פשוט. י' בריבוע, וה' בריבוע, ועוד ו' בריבוע, ועוד ה' בריבוע, זה 186. נכון? לכן גם 186 זה גימטריה מקום. גם כן. בסדר? זאת אומרת, זה האלוהות בהתפשטותה המרחבית, זה יהודה. מובן. כי זה מקום המלכות. יהודה הוא נושא המלכות, והמלכות זה מי שמביא את מלכות השם בארץ. לכן זה בריבוע, זה המרחב. יש ההתפשטות בשטח. כמה יש במחנה ראובן? הבה נספור. בפסוק כ"ד. לא, סירה, לא זה גם זה. בפסוק ט"ז. כל הפיקודים במחנה ראובן, 100,001,450,450 בצבאותם ושני מסעו. אז כמה אלפים יש? 151. נכון? מה? תסתכלו עוד בבקשה, עוד פעם בפסוק. כל הפיקודים מחנה ראובן 100,001,450,450 צבאותם ושני מסעו. אז כמה? אסף, אתה מסכים? איך, למה? ויש סתם בגלל הזקן שלי? מה? לא, זה פשוט מאוד. זה 151. מדהים. מה אתה אומר? טוב, זה פשוט מאוד. השם, אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה אהיה, נכון? י' כ' ו' כ' זה כשאנחנו מדברים עליו בגוף שלישי. הוא יהיה. אבל כשהוא מדבר על עצמו הוא אומר אני אהיה. נכון? תקראו, א', ה', י', ה', א' זה א' למד פה, נכון? ה' זה ה' א', זאת אומרת, זה ה' ה', נכון? וי' זה י' ו' ד' וכו'. אז יוצא לכם בדיוק 151. מה? תכתוב את זה במילוי, כמו האותיות בשלמות. במקום א', תכתוב א' למד פה, א', בגדול. אז יוצא לך 151. ומה הדבר הזה אומר? שראובן, כיוון שהוא הבכור, הוא מתאר את האלוהות, את השפת האלוהות מצד שורשה, מצד הקדוש ברוך הוא כשמדבר ביד עצמו, אהיה. לכן זה 151 אלף. מובן? מה? זה מה? למה לא? אנחנו רואים עובדה. תראה, אני לא אומר לך למה זה קורה, אני מתאר לך עובדה. בסדר, הלאה. כי ראובן הוא הראשית. לכן זה כמו האלוהות מדבר ביד עצמו. מה עם מחנה אפרים? פסוק כ"ד. כל הפיקודים למחנה אפרים, 100,008,100 לצבאותם ושישים יסעו. כמה? 180. תחליטו. או 181, או 180, או 108. כמה? 108. וישם אותה יוסף לחוק. כן? חוק, חוק זה, שמונה, זה 108, נכון? איך כתוב? כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב, עדות ביוסף שמו. מה? חוק זה תמיד בלי וב בתנך. תסתכל בתורה, איפה כתוב חוק עם וב? לא תמצא. כן? חוק זה בלי וב. זאת אומרת, מי שנותן את חוקו של כל אחד, יוסף הוא המשביר. מה זה חוק? זה מנה שנותנים לכל אחד. זה תפקידו של יוסף, שהוא זן את כולם. לכן, גמטרי החוב. אפרים הוא עיקר יוסף, הוא הבכור שלו. ואז מה נשאר לנו? מחנה דן, נכון? כתוב פסוק למד אלף, כל הפיקודים למחנה דן 100,057,600. לאחרונה יסעו לשיבותם, לדגליהם, סליחה. כן? אז כמה? 100, בטוח? 100, בטוח, כן? כי כל פעם שאני קורא פה מישהו אומר אחרת. זה 157, נכון? מה? מה התפקיד של דן? מאסף לכל המחנות, זה הזקן. 157. מה? האחרון? מה? לא מאסף. כלומר, הוא מה שבא אחרי הכל. אז כדי לאסוף את כולם, הוא צריך לחזור אל השורש היותר עתיק. מה שקרה עתיקה בקבלה. לכן, זה גימטריה. זקן, זקן. דן גור אריה, מה המשך? יזנק מן הבשה. טוב, אגב, אני אתם שהמספרים האלה הם כנראה משמעותיים. כנראה שזה אופן השראת השכינה בישראל, זה... יש מספרים. ולכן התורה אומרת לספור. גם את שבט לוי הוא סופרת אחר כך, 22 אלף. כנגד כף בתותיות שבתורה. כן? כי הרי הם מלוטים לתורה, אז יש 22, אין מה לעשות, זה חייב להיות. עכשיו, מה שזה אומר, זה אומר שיש פה איזשהו דמיון בין מחנה ישראל, לבין, אפשר לומר, העולם של מעלה. איזה מין השתקפות, כמו האידאות של אפלטון, כן? עולם עליון, זה יורד למטה. ויש מדרש שאומר שבני ישראל, כשעמדו בהר סיני, ראו שיש דגלים מלמעלה, ראו את המחנות המלאכים עם דגלים, ונתאבו ישראל לדגלים, אמרו, יש להם דגלים, גם אנחנו רוצים דגלים, אני רוצה דגל, כן, מכיר? מה זה רוצים דגל? כן? הם התאבו למעמד של, של המלאך, שבמלאך יש ממד של קביעות, ואילו האדם הוא בתנועה מתמדת. אז ניתן להם איזה מין בסיס מעין מלאכי, כדי להתחיל את סדרי הנסיעה שלהם במהלך ההיסטוריה, שזה ספר במדבר. כן? ככה זה מוסבר. עכשיו, הדברים האלה קשורים לתורת השלמות וההשתלמות של הרב קוק באורות הקודש חלק ב', מי שמעוניין שם פרק שני ערכי השלמות, יראה ויהנה. טוב, זה הכל. שלום.